פרק א' של קהלת בפסוק ט"ו. שלמה אומר, מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. כמו בהרבה פסוקים בקהלת, מחולקים לשתי פסקאות. אז הפסקה הראשונה, מעוות לא יוכל לתקון. המשמעות הפשוטה של מעוות זה כמו ברזל שהתעקם. לא יוכל לתקון. אי אפשר לתקן אותו, זה לכאורה מצריך טעון הסברה. ברזל שהתעקם, למה אני לא יכול לקופף אותו חזרה? אנחנו יודעים שעץ שגודל עקום אולי קשה לתקן אותו כשהוא כבר גדל. אבל סתם ככה דבר מעוות, למה שלא יוכל לתקן אותו? אחר כך הפסקה השנייה, וחיסרון לא יוכל להימנות. יש הבדל בין מעוות לבין חיסרון. מעוות זה שהדבר קצת תתעקם, אבל חיסרון זה שיש חסר בתוכו עצמו. יש פה דבר שבעצם לא קיים. נעלם, נאבד ממנו איזושהי בחינה. כמו פגם בסכין. אז אומרים, הסכין פגומה, נחסרה. חיסרון לא יוכל להימנות, זה אנחנו נתייחס לפסקה השנייה ביתר הרחבה בהמשך. אז קודם כל, האקסיומה הזאת שאומר שלמה, מעוות לא יוכל לתקון, זה לא אקסיומה כזאת שמקובלת לגמרי. למשל, בספר התניא אומר שזה נכון שדבר מעוות אי אפשר לתקן אותו, אבל אם הקדוש ברוך הוא משפיע אור גדול, יוצא דופן, לא רגיל, אז האור הגדול הזה יכול לתקן גם את המעוות. כלומר, אנחנו שומעים בדברים של ספר התניא שזה כלל אם יוצא מן הכלל. מעוות לא יכול לתקון, אבל לא תמיד זה ככה. זה לכאורה כלל ראשון. כלל נוסף, מעוות לא יוכל לתקון זה דבר שהוא חידוש. אנחנו יודעים שיש הבדל פשוט בין מה שנקרא העולם הזה לבין מה שנקרא העולם הבא. הייתי ממשיל בצורה ציורית שהעולם הזה הוא כמו סרט וידאו שכל הזמן נע. המקרן לא מפסיק לעבוד, הוא כל הזמן נע, ואתה מסתכל על הקיר, אתה רואה את התמונה, אתה רואה את הסוס הולך, אתה רואה את הבן אדם צועד. העולם הבא זה אחרי שעצרנו רגע את המקרן, ויש תמונה שהיא עומדת לפנינו, וככה רואים את הבן אדם עכשיו. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם עומד. העולם הזה, יש אפשרות גם לתקן, ויש גם אפשרות לעוות, והעולם הבא זה מה שאתה, ככה אתה נשאר. והמשמעות היא, מפני שהשורשים שלהם, השורש של העולם הזה והשורש של העולם הבא, הם שורשים שהם שונים לגמרי. השורש של העולם הזה זה מרצונו הגלוי של הקדוש ברוך הוא. כיוון שזה רצונו הגלוי, אז הוא אינסופי, אז הוא מאפשר גם לבריות, סליחה על הביטוי, שמרחשות פה על פני האדמה, גם שיהיה להם איזושהי בחינה של אינסוף כמו שיש לו. ולכן, האדם יכול להשתנות מן הקצה לקצה כל זמן שהוא חי. המטרה היא העולם הזה. המטרה היא של מי? המטרה היא של הבורא. הבורא כשברא את העולם הוא רצה שיקיימו תורה או מצוות ויעשו מעשים טובים כאן. העולם הבא זה עולם של שכר ועונש. זה לא העולם התכליתי. לקדוש ברוך הוא אין תכלית לתת לנו שכר או לתת עונש. התכלית זה החיים כאן בעולם הזה. אלא שכדי לתגמל את העולם הזה, כדי שזה יהיה כדאי, כדי שזה יהיה משתלם, אז אנחנו יוצרים מין עולם של פרסים ועונשים, עולם של גן עדן ועולם של גיהנום. הוא לא חיפש לתת שכר לאנשים, זה רק תגמול. אבל העולם הזה הוא המטרה, והעולם הבא הוא האמצעי למטרה, הוא לא המטרה לכשעצמה. כיוון שהוא לא המטרה, זה בא לידי ביטוי באופי הפנימי שלו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם הזה, אז הוא ברא אותו עם רצון ישיר וכנה לברוא כי אותו הוא רצה. ואילו כשהוא ברא את העולם הבא, זה כאילו כמו מחדל של אין ברירה. אני צריך ליצור אצל האנשים איזושהי שאיפה למה להתקדם וממה לברוח, אז בשביל זה בראתי את העולם הבא. אז ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא נתן את אותותיו בצורה מאוד מאוד ברורה. שהעולם הזה שייך לאותו וידאו שאתה יכול להשתנות בו, אתה יכול ללכת בו, אתה יכול להתקדם בו. זה תמונה שמשתנית. ואילו העולם הזה, סליחה, זה העולם הזה, ואילו העולם הבא זה מין תמונה סטטית שעומדת במקום אחד, אין אפשרות של קידום שם, אתה נשאר מה שאתה. אין בה את הכוח האינסופי שהאדם יכול להשתנות בו מן הקצה אל הקצה, כמו שהוא שייך לעשות את זה בחיים חיותו פה כאן. זאת אומרת, גם לפי המסורת, אדם שנפטר בגיל 58, אז הוא נשאר שם, מבחינה ההשכלתית שלו, הוא נשאר שם 58, הוא לא עולה. וילדים שנפטרו בגיל קטן, אז הם נשארים ילדים בגיל קטן. ויש להם, סוף, זה ציורי, אבל כך כתוב בספרים, ובזה אנחנו מאמינים. יש שם גם כן גננת, והגננת קוראים לה בתיה, זה הבת של פרעה. ומשה רבינו נכנס מדי פעם ללמד אותם גם שיעור חומש. את אותם ילדים קטנים שנפטרו בגיל צעיר, זה כתוב בספרות קדומה. השינויים, הגדילה, הצמיחה של האדם קיימת רק כאן. היא לא קיימת שם. אני רק ניסיתי להסביר במילים פשוטות למה זה. כיוון שהעולם הזה היה התכלית של הבורא, אז הוא הקריב בבנייתו, ביצירתו, את הכוח האינסופי שלו. בעולם הבא הוא לא הקריב את הכוח האינסופי שלו, אלא רק את השכר ואת העונש. זה רק היה אמצעי, לא מטרה. אז כיוון שכך, יש את ההבדלים האלה ששם אי אפשר להתקדם. ושכאן אפשר להתקדם. אז נחזור חזרה לעניין שלנו, מעוות שלא יכול לתקון, שבעצם טוען אדמו"ר הזקן בספר התניא, שהוא כן יכול לתקן, אבל הוא יכול לתקן רק כאשר יש הערה יוצאת דופן, רוחנית, גבוהה מאוד, והיא זו שמאפשרת את התיקון כאן בעולם הזה. אנחנו נצטרך קצת להבין למה זה ככה. אז נקדים איזשהו דבר שהוא הרבה 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 יותר פסיכולוגי. האנשים שעוסקים בתורת הנפש טוענים שכאשר אדם, אני אשתמש במושג מצווה ועבירה, אבל אני לא מתכוון למצווה ועבירה של אלוקים, אני מתכוון למעשה חיובי שהאדם עושה ומעשה שלילי שהאדם עושה באשר הוא אדם, מה שטוב ורע בהתאם לחינוך שלו. אז זה לא מתייחס פה למושגים הדתיים של העניין, אלא למושגים התיאוריים של העניין. כאשר בן אדם עשה מעשה שאינו נכון, זה יכול להיות גם ילד קטן, ישנה תחושה קשה בנפש שלו, הוא מרגיש לא טוב עם עצמו. זה המצפון, זה הלב, אני לא משנה איך שנקרא לו, הוא מרגיש שהוא רוצה להתנקות. זה טבע שהשם הטביע באדם. הצורך הזה להתנקות הוא לכאורה תנועה חיובית. שאני רוצה לעשות משהו. לפעמים ילדים אפילו מענישים את עצמם בצורה לא מבוקרת, כאשר ההורים לא מענישים אותם. הרבה פעמים כאשר ילד עשה מעשה לא טוב, כדאי שאתה תיתן לו אפילו עונש קטן, הוא ירגיש מתואר, ירגיש נקי, ולא יחסה לעצמו, לא יחבול בעצמו, כדי להרגיש מזוכח אחרי החבלה הזאת. לכאורה, על פניו, זה תנועת נפש פשוטה, שלכל אדם יש אותה. טוב, אני התנהגתי ככה, טוב, אז אני לא אוכל עכשיו מה שבא לי, או אני לא אלך לישון עכשיו, אני נכשלתי בנושא הזה, אז אני לא אסע ברכב, אני לא... מעניש את עצמו. לכאורה זה דבר חיובי, לכאורה. אבל שוב, הפסיכולוגים בתורת הנפש טוענים שכל פעם כאשר בן אדם עשה מעשה שאינו נכון, כתוצאה מהמעשה הלא נכון הוא מחליט שהוא צריך להעניש את עצמו, או הוא צריך לחפר על המעשה הזה, הכפרה עצמה היא ההזמנה של החטא הזה בפעם הבאה. זאת אומרת, היא סוללת את הדרך לכישלון נוסף באותו עניין. אבל למה בנפש זה קורה? ההכתב והשוב נשמע לנו בצליל, כמו האדם שאומר, הכתב והשוב, אני הכתב במודע ואני אשוב במודע. אנחנו מדברים פה על משהו תת-הכרתי, שכאשר האדם עשה מעשה לא טוב, הוא מנסה לחפר, לכאורה הניסיון שלו לחפר יוביל אותו לחתור באותו עניין עוד הפעם. אני מנסה להבין את זה, על שכאשר האדם עשה מעשה לא נכון ויש לו איזושהי טראומה מעשייה לא נכונה שלו, אז הוא בעצם חש שהוא לא בסדר בצורה יותר גדולה מאשר אדם שאף פעם לא חטא באותו עניין ומפחד לחטוא באותו עניין. כאשר האדם חטא והוא מרגיש שאני לא בסדר בגלל מה שחטאתי, או אדם לא חטא ומפחד לחטוא בדבר זה, הם נמצאים בשתי נקודות שונות לגמרי. האדם שמעולם לא חטא ויש לו מין פחד סמוי לחטוא, הוא יותר יכול, יותר עלול לחטוא. ואילו כאשר האדם כבר חטא וכבר נפל בבוץ של החטא, אז כיוון שהוא חש מה זה בוץ, אז הוא מרגיש עד כמה זה לא טוב. רב אמר עוזבך את השם בלשון של הנביא. הוא מרגיש עד כמה זה חמור. אז באותם רגעים שהוא מרגיש עד כמה זה חמור, מושלל אצלו החטא הרבה יותר מאשר האדם שמעולם לא חטא ומפחד לחטוא. אך כאילו החטא גרם לו תובנה חדשה במיאוס של הרע, בלא טוב של הרע. אז לכאורה, ברגע שהאדם מתחיל לנקות את עצמו מהחטא, מתחיל לקבל איזשהו כפרה על העניין, איזשהו איסורים על העניין, לוקח על עצמו איזושהי החלטה טובה, ההחלטה גורמת לו לזייף את תחושת האשמה הטבעית מהטעות שאותה הוא עשה. הוא עשה טעות, עשה תאונה, נהג לא כמו שצריך, ברגע שהוא, אני לא קשיר יותר לנסוע על הכביש, הוא בתנועה שהוא יותר לא קשיר, אז כל זמן שהוא בתנועת הנפש הזאת, אז באמת מרב הסיכויים שתאונה הוא יותר לא יעשה. אבל ברגע שהוא אומר לעצמו, טוב, כיוון שלא נהגתי נכון, אני אקח עוד כמה שיעורי נהיגה ואחזק אצלי את הנהיגה, כיוון שהוא הוכיח את עצמו שהוא מסוגל להיכנס לתאונה, אז גם שהוא ייקח שוב את שיעורי הנהיגה, בכל אופן, הפעם הבאה קרובה הוא באה. הפעם הבאה שהוא ייכנס בתאונה יכולה בקלות לבוא. מה שאין כן כשהוא נמצא בתנועת הנפש, אוי לי ואבוי לי, זאת אומרת, אני לא בסדר במה שעשיתי, רגשות האשמה האלה הם הכבלים הכי חזקים שהוא לא יחטא שוב. הרעיון הזה השתמש בו דוד המלך. כשהוא מדבר על עצמו בספר התהילים ואומר, וחטאתי נגדי תמיד. תמיד אנחנו משתמשים במושג הזה שהאדם מחזיק את עצמו כל הזמן כלא בסדר, בתנועה שלילית. כי לא טוב שהאדם כל הזמן ירגיש לא בסדר, באיזשהו שלב הוא ישבר כתוצאה מזה. אבל דוד המלך השתמש בתנועת הנפש הזאת כדי לשמר את עצמו ששוב הוא לא יחטא. הוא כל הזמן שימר מה הייתה התחושה שלי בשעה שחטאתי. עד כמה זה חמור, עד כמה מופרך החטא, עד כמה אני לא בסדר. וכיוון שהוא החזיק את זה כל הזמן נגד העיניים, הוא לא חזר שוב וחטא. זה היה מה שנקרא השומר שלו. שוב, בהסבר זה אני מנסה להבין את מה שאומרים בפסיכולוגיה, שהכפרה היא המתכון לחטא הבא. זאת אומרת, היהדות טוענת, כפרה זה כפרה, אבל אתה צריך בכל זאת לשמר באיזושהי צורה, באיזשהו עניין, כאילו החטא עדיין קיים מול העיניים שלך, כי אם אתה לא תעשה את זה, אתה תחזור ותחטא. אתה תגיע להחטא וישוב תת הכרתי, אפילו אם זה לא יהיה מתוכנן על ידך מראש. זאת אומרת ככה, יש רגשות אשמה, בדרך כלל היום נוהגים לכנות אותם כרגשות הרסניים. למשל, אדם עשה טעות וכתוצאה מהטעות שלו גרם לקיפוח חייו של מישהו אחר, לא בכוונה. הוא יכול לקמול, זאת אומרת, אחד כבר הלך, הוא יכול גם כן ללכת כתוצאה מהרגשות האשמה האיומים שאופפים אותו. אז היום יותר תמיד מדגישים, אל תיקח את זה על עצמך, אל תיקח את זה על עצמך, אתה לא אשם. מורידים ממך את האשמה כי מרגישים שהאדם לא ימשיך לתפקד אם הוא כל כך יחיה עם האשמה. היהדות טוענת שהאשמה הזו, האיומה, היא לא לגמרי רע מוחלט. צריך להשתמש בה במינון הנכון. כלומר, כל מה שמפריעה לקידום של האדם באמת מדחיק אותה. נכון. אבל יש לה איזשהם פירות טובים. יש לה איזושהי שהוא ייזהר בפעם הבאה בצורה משמעותית מה שהוא עושה. ולא יגיע לאותה טעות שהוא עשה קודם. אז היהדות לא גורסת את מה שהרבה פעמים פסיכולוגים אומרים, תדחה את הרע לחלוטין, תשכח מהעניין לחלוטין. כל הזמן שהאדם צריך להתרפות, אז כן, אז תשכח. אבל ברגע שאתה מסוגל כבר, אתה מספיק קשיר, כן תעמיד מול העיניים את הכישלון, כדי שלא תחזור שוב ותתאה באותו עניין. אז האמת היא שדוד המלך הוא הסמל של האדם המצוי. זאת אומרת, אם אתה לוקח אדם שלא חטא אף פעם, אז אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לדבר איתו בכלל, כי אנחנו רוצים מישהו בגובה העיניים. אז הוא סמל של בן אדם שבגובה העיניים יכול לחטוא, ובגובה העיניים גם יכול להגיד חטאתי, וזה גדולה לכשעצמה, ובגובה העיניים מסוגל גם לתקן את מה שהוא חטא. הביטוי הזה שהוא אמר, וחטאתי נגדי תמיד, הוא אמר את זה ביחס לחטא המפורסם, חטא בת שבע. זה פסוק, פרק נון א' בתהילים, שהוא אמר אותו אחרי חטא בת שבע. הוא העמיד מול העיניים שלו את החטא הזה, כדי שזה לא יקרה לו עוד פעם. ואכן, זה לא קרה לו שוב. זאת אומרת, המושג חטא ואשוב, בדרך כלל ברולטה כזאת, היא בביטוי ככלב השב על קיו, זאת אומרת, שכשהאדם היה באיזשהו מקום, אז הוא עתיד לחזור אליו שוב באותה טעות, דוד המלך הצליח לעצור את זה. זה היה למה הוא הצליח לעצור את זה? כיוון שהוא העמיד מול העיניים את הרגשות האשמה שעפפו אותו אחרי החטא. אז זה הנקודה. עכשיו, פה יש הבהרה. אנחנו רואים הרבה פעמים שכשבן אדם חוטא, ושוב, אני מתייחס לחטא במובן הכללי שלו. אנחנו רואים לפעמים הרגשות שלו כתוצאה מהחטא הפכו להיות מאוד מאוד מאשימים, וכמו שאנחנו דיברנו עד עכשיו, לפעמים זה בדיוק ההפך. לפעמים האדם נזהר מלעשות מעשה מסוים, הוא עשה אותו, אז מה שנקרא הרצועה הותרה, והוא כבר מרגיש שזה בסדר, כבר כיוון שעבר, כן, כיוון שעבר אדם עבירה, נעשית לו כיתר. זאת אומרת, הוא כבר מרגיש משוחרר. אז יש פה מין, בנפש, מין שתי תנועות סותרות. לפעמים אנחנו רואים שזה כך, ולפעמים אנחנו רואים שזה כך. מה הסיבה שזה כך, ומה הסיבה שזה כך? זה הכל כדי שאנחנו נתקדם, להבין את המושג מעוות שלא יוכל לתקון, שעליו מדבר שלמה בפסוק שלנו. כאשר אדם מבין חזק מאוד את המשמעות של האיסור, לפני שהוא עבר על האיסור, לפני שהוא עבר על הגזרה, והוא גם כן מפחד מלחתו, איך קורה בסופו של דבר שהוא כן חוטא? אז חז"ל אומרים שזה כתוצאה מאיזשהו בלבול. אם השכל שלך מבין ב-100% למה צריך לחגור חגורת בטיחות, אם זה ב-100%, אז מדוע לא חגרת והתאונה קרתה? מפני שהיית מבולבל באותו, שכחת. לא התכוונת, זה לא היה חלק מודע שלך. אבל אם ישנו איזשהו חוק שאתה בכלל לא מבין אותו, כמו למשל, נניח, לצורך הדוגמה, החוק שמחייב את אלה שיושבים מאחורה לחגור בחגורות, שזה כנראה עדיין לא נכנס לנו לתודעה מספיק. וההוכחה שיושבים באוטובוס ועונה שירות, עדיין אתה לא רואה אותם חוגרים מאחורה. אז פה אתה עושה את השמירה של הדבר הזה, אתה עושה אותו במין כפייתיות או מפחד הרצועה או הכנס וכדומה. אז כאשר האדם נסע וראה שלא קרה לו כלום, אז הוא אומר, זה שטויות כל החוק הזה. כל זמן שהוא ייסע יותר ולא יקרה לו כלום, הוא ירגיש שכל החגירה הזאת מיותרת. מה שאין כן כאשר האסון ברור לו מאוד. למשל, הוא גר במקום שצריכים ללכת עם נשק אישי. וישנם הוכחות ברורות מדוע. ועדיין הוא לא נתקל אף פעם במצב שבו הוא צריך להשתמש בנשק האישי. זה לא אמור לגרום לו להפסיק לקחת נשק אישי, כיוון ש... כיוון שזה מאוד הגיוני למה כן צריך לקחת נשק. ומה יקרה כאשר פעם אחת הוא ילך והוא יתקל באיזשהו דבר לא נעים, והנשק האישי לא יהיה איתו? זה רק יעזור לו שבפעמים הבאות, אוי ואבוי, הוא לא הולך 400 מחוץ לבית בלי שהנשק איתו. מדוע? מפני שהרעיון מההתחלה היה מאוד מאוד מובן לו, והוא רק פשוט טעה, התבלבל, טעות אנוש, שכח, אקל ראש. אבל כאשר אדם אמור לעשות איזשהו דבר שאותו הוא לא מבין לגמרי, הוא לא עושה אותו בגזרה, כאשר הוא עובר עליו, ואיך אומרים, הכל בסדר, זה נשמע כמו הנחש שדוחפת חווה על העץ, והיא רואה שלא קרה כלום, היא לא התעדתה ולא מתה, והכל כמו שזה, אז למה לא נמשיך הלאה ונאכל גם מהפרי? כיוון שהיא לא הבינה מדוע אסרו עליה את הפרי, אז כיוון שכך, זה רק מה שנקרא עבירה גוררת עבירה, אתה רק נגרר בתוך המדרון הזה של הנעשית לו כיתר. זה נקודת ההבדל, מדוע יש פעמים שאנחנו כן שומרים על דברים אחרי שנכשלנו בהם, ומדוע יש פעמים שאנחנו לא שומרים על דברים אחרי שנכשלנו בהם. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את זה, נבין על מה דיבר שלמה כשהוא אומר מעוות לא יוכל לתקון. הוא מדבר על, על, על אותם עבירות, על אותם מעשים, שבתנועת הנפש של האדם הם לא מובנים למה אני צריך ככה לנהוג. זאת אומרת, ההיגיון שלי לא היה אומר לי לחוקק כזה חוק. אני מחויב לחוק הזה, אבל אני לא לגמרי מבין אותו. אומר שלמה, כאן המעוות. זאת אומרת, אם התחלת ללכת בהקמימות, ופעם אחת עברת על אותו דבר, אז העסק כבר סגור, אתה תמשיך הלאה להתגלגל במורד הזה, ולא תהיה לזה עצירה. זה מעוות שלא יוכל לתקום. באה תורת החסידות ואומרת, יש לזה עצירה. אבל העצירה, מאיב זה מקום בנפש היא נובעת, מקום מאוד מעניין. הבן של בעל התניה אומר ככה, אם אתה תצליח להחדיר לעצמך רגשות אשם כאלה, עד כדי כך שהחיים שלך לא חיים, אז בתנועת נפש כזו, אם תעמוד בתנועת נפש כזו, בתנועת נפש כזו, אתה תוכל גם את דברים המעוותים לתקן. כלומר, אתה תוכל לעצור את אותה רולטה של גלגול, שאומרת שכיוון שנכשלתי בדבר אחד, אני רוצה להיכשל בו שוב, אני רוצה להיכשל בו שוב, כי זה טבע האדם. לא, אתה תעצור את זה. למה? כי ברגע שהגעת בנפש שלך למצב כזה שחייך אינם חיים, אם חייך אינם חיים כבר אין גלגול, אין המשך של, של אותו כדור שימשיך הלאה להתגלגל במורד, אז שם בעצם מצרת את העניין. ואז כאשר אתה מגיע למסקנה שזה לא טוב, לא תחטא שוב. זה כאילו התרופה. עכשיו פה נשאלת השאלה, אז שלמה, אם אכן יש לזה עצירה, זאת אומרת, ישנם דברים שאנחנו נתגלגל בהם בלי סוף, אבל באיזשהו מקום נוכל לעצור אותם בנפש, שלמה, למה קראת לזה מעוות שלא יכול לתקון? זאת אומרת, אם בכל זאת יש לו תקנה, למה כינית אותו בהתחלה, השם הראשוני שלו, מעוות שלא יכול לתקון? אז כאן מגיע החסידות ואומרת דבר מאוד מעניין. היא אומרת, שאין שום סיכוי שמדבר לא הגיוני, שלא יתלבש אצלך, כמו שאומרים, בתודעה שלך, בצורה ישירה ובריאה, אין שום סיכוי שתגיע לחשבון נפש על דבר זה עד כדי כך שחייך לא יהיו חיים. אין שום סיכוי. מדוע? הדבר הזה לא הגיוני. למה שזה יהיה כל כך נוגע לי עד שאני ארגיש שחיי אינם חיים? אז פה זה דבר מעניין. אם באים לבן אדם ואומרים לו, תשמע, אתה מכור לזה, חביבי, מי שלוקח את זה כבר לא יוצא מזה. מי שעושה את זה כבר לא יוצא מזה. האמירה הזאת לאדם שנמצא במצב שאמור להתגלגל הלאה, העצם האמירה הזאת אמורה ליצור אצלו את התנועה הנגדית. אתה אומר לי שאני לא יכול? מה זאת אומרת? אז אני לא שולט בעצמי, אז אני לא בן אדם, אז אני לא, אני לא, אני לא. אז זה לא, אז זה חיי אינם חיים. זאת אומרת, אני רוצה לעורר אצל האדם את תנועת הנפש שעוצרת את הרולטה של הגלגול במורד, זה כאשר אני אומר לו, תשמע, אתה כבר לא יכול לעצור. לא תוכל לעצור. זה מורד שאתה, אי אפשר לחזור מזה בתשובה. זהו. מה קורה לאדם? אז הוא כבר לא מסתכל על המעשה הפרטי, הלא מובן הזה שאומרים לו. אומרים לו, תראה, יכול להיות שהמעשה הזה לא מובן. יכול להיות. אבל אתה כולך הפכת להיות מין יצור שאין לו תקנה. אני? אין לי תקנה? אז פה מלחמת הקיום שלו אומרת, אז אדם שאין לו תקנה הוא לא בן אדם. אז חיי אינם חיים. ואז הוא יכול להגיע לעצירה הזאת של הגלגול הלא מובן הזה. רואים את זה בפועל ממש. יש טבע אצל האדם שכאשר הוא עושה דבר אחד, אין לו שום סיבה לא לעשות אותו שוב. מה הדבר שיכול לעצור אותו? כאשר הוא חש מההתחלה, עוד כשהוא עשה את זה, הוא חש שזה טעות הדבר הזה שהוא עשה. אבל אם הוא לא מבין בשכל שזה טעות... באחד השברים הזכרתי איזושהי תוכנית רדיו, איזה נער שבקלט תל מונד, נראיינו אותו. אז שואלים אותו, איך אתה רואה את זה שאתה נכנס בלילות ומראים לאנשים מערכות סטריאו וזה וזה, ואיך אתה מרגיש טוב עם זה? מה אתה חושב, שאני הולך לעניים האלה שגרים בתקווה בתל אביב? אני הולך אליהם? אני הולך לאלה מסביון? אני הולך לאלה שגנבו את המדינה? אני אלה שעשו את הכסף שלהם על המדינה? אלה הגנבים, בני גנבים? אני אומר לך שהמראיין שאל את השאלה שלו כל כך מבחינה מוסרית, הוא העלה את הצד המוסרי, והילד הזה, זאת אומרת, הילדון הזה, בלי להניד אף, הוא לא היה צריך לחשוב אפילו כדי לענות את זה. זה היה לו ברור. על כל פנים, ברעיון אתה מבין, אולי הדוגמה שלי בגנב היא לא נכונה, אבל ברעיון אתה מבין שכאשר בן אדם ממשיך הלאה לעשות, כי זה לא לגמרי מובן לו בהיגיון. יש מחלות, אני לא מדבר על מחלה. המחלה צריכה טיפול. אדם שנמשכים לו דברים לידיים, זה מחלה, זה צוב. הוא לא רצה, זה לא רצוני. אני מדבר כעת שהאדם עושה את הדברים באופן רצוני. על זה השיעור. שלמה אומר שמעוות לא יוכל לתקן. באה החסידות אומרת, אפשר, רק צריך בשביל זה איזשהו קומבינה. נו, השלמה, לא עלית על הקומבינה הזאת. שמה אמרת את הנוסחה הזאת, מעוות לא יוכל לתקן? אז עונים לך שהאדם הזה שהוא נמצא ברעיון הזה של מעוות לא יוכל לתקן, זה בן אדם שכבר מתגלגל במורד. הוא כבר לא שולט בעצמו. אין לי שום דרך לעצור אותו, אלא אם כן אני אגיד לו, תשמע, אין תיקון למה שאתה עושה. ואז, או שהוא ממשיך הלאה להתגלגל, כמו שאתה אומר, וזה יקרה גם אם אני לא אגיד לו כלום, או שהוא נעצר. זה סיכון. זה כמו שאליהו הנביא בא לעם ישראל בתנך. אז אליהו אומר להם ככה, אני לא מבין, אתם עובדי עבודה זרה וזה, זה לא נראה לי. תחליטו, אם אלוקים, לכו אחריו. אם העבודה זרה, לכו אחריה. אז כולם שואלים, אליהו אומר להם, לכו אחרי העבודה זרה, אתה נביא השם, אתה ממליץ להם? הוא עשה בדיוק את הטקטיקה הזו. הוא אומר, תראה, לפסוח השני הסעיפים זה לא הגיוני, אבל אם הבן אדם כבר נמצא במורד של עבודה זרה, אני בא ואומר לו, תלך אחרי זה, אבל לגמרי. אל תרמה את עצמך, הסיכוי ש... אני לגמרי מכור לעניין, אני כבר לא שולט בעצמי. אני שמעתי מחברים שנתקלו בחברים וכולו, אנשים שלקחו איזה שהם חומרים קשים. הרבה מאוד פעמים כאשר האדם, אתה בא אליו ואתה אומר לו, שמע, אתה לא, זהו, אתה כבר מחו. הוא מתווכח איתך, הוא אומר לך, לא נכון, אני יכול להפסיק. אז כל זמן שהוא חושב שהוא יכול להפסיק, אין לו תקנה. אבל ברגע שהוא מגיע לתודעה, אני מחו, אז אני מרים דגל לבן, אז עצם הרמה דגל הלבן זה כבר התחלה של ריפוי. זה כבר התחלה שיש סיכוי שהוא יצא מזה. יש סיכוי שהוא, איך אומרים, הרגשת המעוות הזה, בקבלה זה נקרא, הוא מעורר אצלו לא את הכוחות הישירים בנפש, אלא את הכוחות החוזרים בנפש. את הכוחות הקהים בנפש, את הכוחות היותר עמוקים, והם אלה שעלולים לעצור אותו גם במצבים יותר קשים. זה אמברקס יותר, יותר מסיבי. טוב, אז עד כאן אנחנו היינו בחלק הראשון. שוב, מעובד שלא יוכל לתקון, הבאנו את דברי תורת החסידות שהוא כן יכול לתקן, הסברנו שהתיקון הוא באמצעות שהוא מרגיש מוות, כאילו הוא מרגיש אני אבוד אם אני ממשיך בכיוון הזה. הסברנו שאי אפשר להגיע להרגשת אובדן כזה, אלא אם כן אומרים לך שכבר אתה לא יכול לתקן את עצמך. ובזה תרצנו מדוע שלמה בא ואומר, מעוות לא יוכל לתקון, בשעה שיש לו תיקון. מה זה נותן? זה מין תרגיל פסיכולוגי לאדם. זה רעיון שלפעמים צריך להשתמש בו גם בחינוך ילדים. לפעמים כשאתה רואה שהוא כבר לא שולט בעצמו, אז זהו, ממך כבר לא יצא כלום. זה מילה מסוכנת, זה משפט מסוכן. אבל אם אתה יודע שהילד הוא ילד חכם, הוא פשוט נגרר אחרי דברים, הוא לא שולט בעצמו, הוא נגרר אחרי דברים לא טובים או חברים לא טובים, עצם זה שאתה אומר לו משפט כזה אמור במצב הבריא והטוב להוכיח לעצמו שהוא כן יכול ולהתחיל לנסוע עם הגלגלים הפוך. זה הפסקה הראשונה של הפסוק. הפסקה השנייה מדברת על רובד יותר עמוק, כמו שאני הקדמתי בהתחלה. וחיסרון לא יוכל להימנות. כמו שהסברנו, החיסרון הוא יותר גדול מהמעוות. את המעוות, שלמה אומר לא יוכל לתקון, אבל לפי ההסבר של היום, יכול לתקון, רק שזה חלק מהתרגיל איך לתקון. אבל החיסרון לא יוכל להימנות, כי חיסרון זה חסר לחלוטין. מהו החיסרון שעליו דיבר שלמה שלא יוכל להימנות? מגלה לנו התלמוד. פעמיים בתלמוד זה מופיע, גם במסכת ברכות, גם במסכת חגיגה, הוא נותן המחשה כזאת. בלשונו של התלמוד זה ככה, זה שנמנו חבריו לדבר מצווה ולא נמנע עמהם. בעברית מודרנית, זה כשכל החבר'ה עושים משהו, מדובר על משהו חיובי, והם, כמו שרשי מסביר שם במקום, והם אומרים לך, בוא איתנו, בוא נעשה את זה, בוא נבקר את זה, והוא, מה שנקרא, עם אצבע שמאלית חזקה, לא רוצה להשתתף איתכם, לא רוצה ללכת איתכם, לא מדובר כאשר הם עושים מעשה לא טוב, שהוא לא רוצה להיכנס באורגניזיישן שלהם, אלא במעשה חיובי. זה דוגמה לחיסרון שלא יוכל להימנות. זה כבר, אין, את זה אי אפשר לתקן. מה שאנחנו צריכים להבין, מה החומרה של אדם שלא רוצה להימנות ביחד עם חבריו על איזשהו דבר חיובי שהם עושים בנפש האדם, למה זה כל כך חמור עוד יותר מאשר המעוות שלא יוכל לתקן שדיברנו עליו בחלק הקודם. הרמב״ם כותב שהאדם בטבעו, במהותו הכי פנימית של הנפש, הוא מדיני. זה לשונו של הרמב״ם, מדיני. אנחנו קוראים לזה היום חברתי. האדם בטבעו הוא טיפוס חברתי. מה פירוש טיפוס חברתי? לא דווקא מדבר או לא מדבר. יש אנשים שהם מופנמים יותר, אז הם לא בני אדם, כן בני אדם. חברתי זה הפירוש הוא שהוא קולט מן הסביבה, לומד מן הסביבה. האדם בטבעו, השם ברא אותו, שהוא לא יכול להשיג הכל בכוחות עצמו לבד. בעלי חיים ישנם שמשיגים את הכל בכוחות עצמם, חיים בכוחות עצמם. אבל האדם, החיים שלו הרבה הרבה יותר מסובכים. כדי להצליח בחיים, הוא צריך המון המון עזרה וסיוע וסעד מאחרים. אדם שעליו מדבר שלמה, שהוא לא נמנע עם חבריו לדבר מצווה. כלומר, החברים זה מושג. המושג חברה אצלו נמצא במצב שולי, נמצא במצב ירוד. לא מדבר כן או לא, אלא גם זה שלא מדבר יכול המון המון לקלוט מהסביבה. אנחנו מדברים כאן על אדם שבתחושת הנפש, אני ואפסי עוד, אני לא צריך אף אחד כדי להגיע לשלמות האישית שלי. אני לא מרגיש שחסר לי משהו, אני אסתדר בלעדיך. והוא אומר את זה לא רק בזמן של כעס, אלא זה תנועת הנפש שלו. טוען שלמה כזה, דבר כזה. אם האדם מרגיל את עצמו בתנועה הזאת, אם הוא כפוף לתנועה הזאת של הבדידות הזאת הפנימית וחוסר הקבלה מהזולת, הטעויות שלו, כמו שאתה לא יכול לספור את השערות שיש לך בראש, ככה לא תוכל לספור את הטעויות שהבן אדם הזה יעשה. זאת אומרת, מבחינת העוצמה שנותנת החברה מסביב לאדם בצורת ההנהגה שלו, זה כל כך הרבה דברים שאם אתה חוסם את עצמך מפני המבוע החיובי הזה, זה לא טוב. שוב, תמיד אומרים שלא צריך להיסחף אחרי החברה. אתה צריך להיות אדם בעל אישיות. זה נכון. אבל באיזשהו מקום, כיוון שהבורא ברא את האדם, לכן הבאתי את הלשון מדיני, חברתי, הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהוא כן קולט דברים מהזולת, המשמעות היא שכאשר זה לא ככה, אז יש לו חיסרון מהותי בנפש. מה קרה לאדם הזה? הוא לא נמנע עם חבריו פעם אחת. מחר הוא החליט כן להימנות איתם. שלמה טוען, זה שמחר הוא נמנע איתם, זה לא אומר שהבעיה שהייתה לו אתמול היא לא בעיה. אם אתה מסוגל לבוא ולהגיד על דבר טוב שאחרים עושים, לפסול, אני לא, אתה יכול להגיד אולי, אני לא יכול עכשיו. אני רוצה, אבל אני לא יכול. אבל ברגע שאתה פוסל את מה שהחברים עושים, אפילו שזה מעשה טוב, אתה מוכיח שהנפש שלך באיזשהו מצב קצת לא בן אדם. כי אם בעצם, בדנ"א הפנימי של האדם, הוא נולד מדיני, חברתי, לקבל מהזולת, ברגע שאתה מנעת את עצמך מזה, אתה מוכיח שהבעיה אצלך היא בעיה עצמית, בעיה עמוקה. ואז גם אם מחר אתה כן תימנה על חבריך, סביר מאוד שהטעם שאתה נמנה הוא טעם הבדידות שבך ולא טעם החברה שבך. זאת אומרת, אתה נמנע מפני שהחלטת שלצורך הבדידות שלך, טוב שתהיה עכשיו עם החברה. אבל לא שיש לך איזושהי מטרה שאתה מרכין ראש, אני לא, אני חושב שיש לי מה ללמוד מהאחרים. בקיצור, שלמה מזהיר מפני תנועת הגאווה והישות שיכולות לחסות את האדם שהוא יכול לפסול דברים טובים, מעשים נכונים שאחרים עושים, ובפרט כאשר הם מזמנים אותו גם כן לעניין הזה, והוא בכל זאת שם את עצמו בצד, זה עושה חור בנפש יותר מאשר המעוות. אני השתמשתי בכוונה בלשון חור, לפני שהמעוות אני יכול ליישר אותו. זה קשה, אבל אני יכול ליישר. ואילו את החסר, אני לא יכול. כאילו שלמה רוצה להגיד שיש כאן איזושהי בעיה מהותית בנפש, עצמית בנפש האדם, ברגע שהוא לא נמנע על דבר טוב חיובי. לכן אנחנו מוצאים הרבה מאוד פעמים אצל חכמי ישראל, שאפילו אם היה דבר שהם לגמרי לא הבינו אותו, לא הבינו אותו על בוריו, אבל הוא לא היה דבר רע, והחברים שלהם החליטו שעכשיו צריך לעשות את המעשה הזה, אז הם עשו אותו רק בגלל שכולם עושים, כדי לא להכחיש אצלהם בנפש את התנועה הזו שאני מתחבר עם אחרים ואני עושה בגלל שאחרים עושים והם מבינים שזה דבר טוב, אני לא יוצא מן הכלל, במובן החיובי של העניין. עכשיו, פה יש עוד נקודה, והיא נקודה עמוקה הרבה יותר, וחשוב לי שהיא תהיה מובנת. רש"י אומר, כשהוא מסביר את המובן, את המושג, את הפסוק הזה, וחיסרון לא יוכל להימנות, שאמרו לו, החברים, שאמרו לו, בוא עמנו ולא הלך. החברים אמרו לו, תבוא איתנו, והוא לא רוצה ללכת. יש הרבה מאוד פעמים שהאדם, ביחס לעצמו, טועה. טועה בתת, טועה בתו. הוא טועה, טועה בדרך. הוא טועה, הוא לא רואה את עצמו נכון. וזה לא דבר שהוא גנאי לאדם. אלוקים ברא את האדם שבאופן טבעי אפילו את האף שלו הוא לא יכול לראות, הוא צריך מישהו שיגיד לו מה יש לו על האף, או ראי. אבל הוא לבד לא רואה את עצמו. אם הוא לא רואה אפילו את הגוף שלו, טוענת היהדות שקל וחומר את הנפס שלו, שהיא הרבה יותר פנימית ועמוקה, הוא לא רואה אותה על בוריה. הוא לא קולט אותה על בוריה. האחרים קולטים אותה הרבה יותר. כאשר בן אדם יש לו עכשיו תנועת נפש, שהוא מרגיש, אני עכשיו הולך לעשות כך וכך. הגעתי, מדעי, השכיל אותי שאני אעשה כך וכך. לפעמים הוא צודק ולפעמים הוא טועה. לא ברור בכלל שמה שאתה הולך לעשות עכשיו זה בדיוק מה שמתאים לאישיות שלך, וזה מה שתפקיד, התפקיד שלך, ושכאן אתה תצליח וכו'. אבל יש כלל שהוא כלל רוחני ויש לו איזושהי אחיזה בהיגיון. שכאשר אנשים אומרים לך את זה מבחוץ, באים אליך אנשים ואומרים לך מבחוץ שאתה מתאים לזה, נראה לי שאתה מתאים לזה. אם זה חוזר על עצמו, ואנשים שונים, וזה לא האנשים שכפופים אליך, ואנשים שמחפשים להתחנף אליך, אלא אנשים שהאמת נר לרגלם, והם אומרים לך את זה, טוענת היהדות, יש פה איזושהי רוח הקודש קטנה. זאת אומרת, אתה יכול להיות כמעט בטוח שאלוקים רוצה שתעשה את מה שהם אומרים ושתצליח כתוצאה ממה שהם אומרים. זה הדין מה שאני אומר, אבל לפחות כלל אחד אני מבקש להשיג. זה הרבה יותר אמיתי מאשר שאתה אמרת לעצמך, ואיך ששלמה אומר את זה במקום אחר, יעלה לך זר ולא פיך. זאת אומרת, ברגע שאתה שיבחת את עצמך, או ברגע שאתה הגעת למסקנה שאתה מתאים לזה, זה עדיין לא בטוח שאתה מתאים. אבל כשאחרים אמרו לך את זה, וחזרו ואמרו לך את זה, זה יותר קרוב אל האמת שאתה באמת מתאים. זה המסקנה. עכשיו, מה קרה כאן? מה קרה לאדם הזה שאנחנו מדברים עליו בפסוק, ששלמה מדבר עליו, וחיסרון לא יוכל להימנות? יש פה בן אדם, באים אליו חברים, לא אחד ולא שתיים, אומרים, בוא איתנו. טוב בשבילך שתבוא איתנו. אנחנו עושים עכשיו קומזיץ, טוב בשבילך שתבוא איתנו. אומרים לך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה לא דבר רב, אתה נמנע. טוען שלמה, לפי הביור הזה, שאתה קוראת את הענף האמיתי של ההצלחה שלך בחיים. למה? לפי הפירוש הראשון, זה היה פירוש פשטני, כמו שאתה לא מתחבר עם החברה. לפי הפירוש העמוק יותר שמביא רש"י, זה בא כתוצאה, יש לך פה איזשהו מסר שבאים למסור לך. שאתה את עצמך לא רואה, אבל באים אחרים ומעוררים אותך על איזשהו עניין. אז אם אתה בכל זאת עומד כעקשן, אז מעבר לזה שאתה לא חברותי ולא מתאחד עם החברה, ואתה לא בן אדם בגלל שאתה לא מתחבר עם החברה, זה בעיה אחת. הבעיה הפנימית, אתה גם לא מתחבר עם אלוקים. כי אלוקים מתגלה הרבה מאוד פעמים דרך החברה. לפעמים זה קורה אפילו הפוך. אדם הולך ומתייעץ, מתייעץ עם אשתו, מתייעץ עם ילדיו, מתייעץ עם חברה, וכולם אומרים לו, זה לא מתאים לך, זה לא מתאים לך, זה לא מתאים לך, זה לא מתאים לך. או נערה שמתייעצת, היא מצאה את בחיר ליבה, שואלת את אביה, אומרת, תשמעי, אני לא יכול להגיד לך, אבל איך שאני רואה אותו, ומאיפה הוא, ומה הוא למד, ומה את למד, הבית שלו, ונראה לי איך שאני קולט, לא מתאים לך. ואימא אומרת לה, והאחיות אומרות לה, וחברות אומרות לה, והיא בכל זאת ניסית לבחיר ליבה, וזה, אני חושב שיותר מרוב פעמים, יותר מ-51% מתגלה שמה שאמרו החברים, זה גם היה נכון בשטח. מפני שהם מחוץ לתמונה הם רואים יותר טוב, שמסתכלים מרחוק רואים יותר למרחוק, שאין כן מי שקרוב הוא נוגע בדבר, אבל שוב, מעבר לזה יש גם את הטעם הרוחני, שכאשר באים רבים ואומרים לאדם איזשהו דבר, יש פה איזשהו מסר. כשאלוקים רוצה להעביר מסר לאדם, לרוב הוא לא מעביר לו איזה דרך האישיות שלו, מפני שהאישיות שלו היא מלאת בועות של אנכיות ואגו, והוא לא שופט נכון. אבל כאשר אנשים אחרים שאין להם אינטרס עליו אומרים, אז יש בזה הרבה הרבה מן ההיגיון. אז זה מה שאומר שלמה. חיסרון שלא יוכל להימנות. ברגע שאתה לא מתנהג באופן הזה ולא שומע את הבת קול הרוחנית הזאת שעוברת אליך דרך האנשים מסביב, אז החיסרון שיש פה אי אפשר למנות, אי אפשר לספור ואי אפשר לשער עד כמה הטעויות שאתה תהיה מסוגל בהמשך לעשות, כמו שאמרתי קודם, אתה מונע את עצמך מיסוד מאוד מאוד פנימי, מאוד מאוד מהותי בנפש האדם. חיסרון בקצה העיוות זה לא הולך ביחד. למה אתה קורא לחיסרון כזה חיסרון? למה אתה קורא לו חיסרון ולא קורא לו עיוות? אם אני מנסח את השאלה, זאת אומרת, למה זה גם לא איזשהו עיוות בנפש שאפשר ליישר אותו? שלמה מבקש לטעון שיש דברים, יש ביטוי שבחסידות חוזרים עליו הרבה, אומרים אותו ביידיש, הקופ כן מניש טרוף שטלן, ראש אי אפשר להשתיל. אפשר להשתיל רשתית, אור טוף ועוד כל מיני, לב גם כן, אבל ראש אי אפשר להשתיל. זאת אומרת, אם יש לך, יש לך, אין לך, אין מה לעשות. לבנות ראש מחדש אי אפשר. זאת אומרת, כאשר לפעמים אתה נתקע בבן אדם ואתה יוצא לך מהפה את הביטוי, אז למה לא הסברת לו, אשתך שואל, למה לא הסברת לו? אין לי מי לדבר. מה זה המושג הזה שאנחנו משתמשים, אין לי מי לדבר? מה פירוש אין לי מי לדבר? הוא יפליק לך? לא. אז למה אין לי מי לדבר? תגיד לו עוד פעם, תגיד לו עוד פעם, תגיד לו עוד פעם, אולי ייכנס משהו? לא. אתה מרגיש שזה לא יעזור עוד פעם. פשוט, או שהוא סגור רגשית שלא לשמוע אותך, או שפשוט אין לו שכל להבין את מה שאתה אומר. הראש שלו לא שייך לקלוט את זה. אתה קולט, אתה אומר את הביטוי הזה, בואו ננתח, מתי אנשים אומרים את הביטוי הזה? הם אומרים אותו כאשר הבן אדם סגור על שלו, רגשית, או שהוא פשוט, יש לו חסר לו איזשהו, חסר לו איזשהו עניין בהבנה של הנושא שאיתו אתה מדבר. טוען שלמה, שהאדם מדיני, האדם נוצר לקלוט מהחברה. כאשר האדם בועט ביסוד הזה, הוא בעצם צועק, איך הוא אומר את זה? הוא אומר, הכסיל צועק בדברים שלו, כסיל אני. אומר שלמה, כאשר אתה, האדם, האדם הזה מתנהג באופן שהוא מזניח את החברה, בועט, לפי כל הפירושים שאמרנו, לפי הפירוש הזה שהם אומרים לו דבר טוב, לא מקבל, לא רואה בזה את יד ההשגחה, לא שומע, חסר לו מין בורג יסודי בנפש שלו. מה פירוש? יש פה איזושהי בעיה בעצם, בעצם מהותו כאדם. אני רוצה לומר שכשאנחנו מדברים על חברה, אפילו תינוק ששוכב בעריסה, יש לו מין יחסי גומלין למה שקורה סביבו בחדר. הוא לפי התאורה, לפי האוויר, לפי המוזיקה, יש איזושהי יחסיות. אדם, ברגע, ככל שהאדם הוא יותר אפתי, יותר בעייתי, מה זה נקרא? רחמנא ליצלן, ילד אוטיסט, או מונגולאי, כשחסר אצלו בעצם של משהו, הוא לא מתקשר, זאת אומרת, הוא לא מגיב למה שקורה סביבו בחברה. זה במצבים הכבדים. יש אנשים מבוגרים, חכמים, מלומדים, שביחס לדברים מסוימים, קורא להם שלמה אוטיסטים, סליחה על הביטוי. בנוגע לזה, זה לא בעיה שניתנת להירחש, שניתנת להתתקן. זה בעיה בעצם. מהותית, במהותו כאדם. זה, בוא נגיד בצורה גסה, 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 רק לצורך ההמחשה. כשהאדם הזה יהיה חולה, אז אני אצטרך לשלוח אותו לרופא. אבל כשאני אצטרך לרפא את הבעיה הזו שלו, אני אשלח אותו לווטרינר. כי בזה הוא לא בן אדם. בזה הוא בא, זה בדיחה מה שאני אומר, אבל בזה הוא לא בן אדם, הוא בעל חיים, נניח. בזה. בזה הוא לא בן אדם. אז עכשיו, מה רצה שלמה להגיד לנו? אז שוב, שלמה לא בא להגיד לנו אקסיומה. תשמעו, יש מעוות שלא יתחל לתקון, ואומרים לך, אתה יכול לתקון, זה רק פטנט איך לתקן את זה. אבל יש חיסרון שלא יוכל להימנות. שלמה אומר לך את זה מראש. ישנם דברים שהם מהותיים, שאתה לא יכול להרשות לעצמך לטעות בהם אפילו פעם אחת. כדאי שתדע את זה מראש. אתה צודק שבעצם אדם בריא בנפשו אמור להיות לו את אותם היסודות בצורה מלאה. אבל מה הבעיה היא שלפעמים צריך לגלות את זה. בשביל זה בא שלמה בפסוק הזה ואומר לך שיש חיסרון שלא יוכל להימנות. שתיקח, תדע שישנם דברים מהותיים שאם אתה לא תשים אליהם לב ואתה נכשל בהם, אין לזה תיקון. אז תיקח את הכל מראש. זה צריך להיות אצלך ביסודות, במודעים שבנפש. לפעמים האדם יכול לחסות אותם בכוח. אל תהיה עקשן. כל אותם שלא יהיה בנפש האדם, היסוד שלו זה ישות. מה זה ישות? אני. אגו. יכול להיות שזה אגו לא מודע, אבל זה אגו. מה שנדרש ממנו זה רק דבר אחד. שהוא ידע שהוא לא תופס. לא שיתפוס, אבל שידע שהוא לא תופס. אני חושב סימן שאני קיים. צריך להיות כאן מישהו שקולט, האדם זה אני חושב הראשון. צריך להיות מישהו שמסתכל על המערכת, אני לא בסדר בזה, אני לא בסדר. הוא קולט מה שקורה כאן. ברגע שאין את האדם הזה, הוא הלך לישון, אז יש פה חצי בן אדם וחצי בעל חיים. לא, לפעמים צריך לתקן אותה או לגלות אותה. היסוד הוא כזה, קטע החברתי החיובי הוא בונה. שורשו מעולם התיקון, הוא יוצר. הקטע החברתי ההרסני, שורשו מעולם הטוב. זאת אומרת, הוא לא בונה את העולם ולא בונה את האישיות שלו ולא בונה כלום. אז זה שאמרו את זה החברים, טוען שלמה, הם מחוץ לעולם. למה שאני אלך איתם? אבל ברגע שהם רוצים ליצור משהו יצירתי בונה, אז הם בבניין העולם. למה אתה לא משתתף? אתה מחוץ לתמונה. זאת אומרת, זה לא ערך מוחלט חברים, אלא זה חברים בעקבות בניין העולם. ברגע שיש את בניין העולם, אז זה קיים. ברגע שאין את בניין העולם, זה בטל באופן טבעי. אבל לפעמים הזרם זה אנשים שהם דגים מתים, שהם לא יוצרים שום דבר בעולם. והמהפכן זה מין הפכת רוח חיים שבונה. אז זה בדיוק, השלמתם בשאלה שלכם את העניין. ברגע שמדובר בדבר שהוא שלילי, הקיבעון הוא שלילי לגמרי. אז המהפכניות היא תהיה בחינת החברתיות שעליה דיבר שלמה במקרה הזה. החברתיות היא לא ערך בפני עצמו אלא כאשר הוא בונה. אבל כאשר הוא הרסני, אז הוא לא בונה, אז הוא לא ערך להתקדם אליו. ההפך, הוא שורשו מעולם הטוב, הוא מביא לבוא, הוא לא מקדם כלום. אבל נקודת השפיות, שממנה אפשר לבנות את הכל מחזרה, עדיין הייתה קיימת. טוען שלמה, כאשר הנקודה הזאת לא קיימת, אז לווטרינר, זאת אומרת, זה כבר לא בן אדם. זה כבר היא נקודת האנושיות שבו נאבדה. מה חשוב יותר, העולם הזה או העולם הבא, זה מה שדיברנו בפתח הדברים. שהעולם הזה ששייך בו בנייה ויצירה ועשייה והתקדמות, הוא חשוב יותר, שאין כן העולם הבא, שהוא עולם נחמד, אבל הוא סטטי. אמר לנו פעם משפיע בישיבה, משפיע זקן שהיה ברוסיה הסובייטית בסיביר, אז אחד מהעבודות הלא נעימות שהיה לו זה לטפל בגופות של נפטרים. אז שם היו יכולים להשעות אותם, כי הכל היה קר, אז הם לא היו מרכיבים. היו יכולים להשעות את הגופות במשך, עד שהם מביאים אותם לקבורה הרבה זמן. אז הוא מספר שהוא נכנס פעם לחדר מתים כזה, והוא אומר, הם כולם שוכבים ככה, וכל אחד מסתכל רק לכיוון, הוא הציורי כזה, כל אחד מסתכל רק לכיוון שלו. לידו שוכב עוד אחד, הוא לא נותן אפילו מבט לראות אותו. זה העולם הבא. אמן דלפות אותך, זה ה... ולעומת זאת, לפעמים אתה נוסע לי, נסעתי פעם בן אדם באוטובוס, ואני כזה מופנם כזה, והוא יושב לידי, הוא אומר, תראה, אנחנו יושבים אחד לשני באוטובוס, אנחנו כבר יושבים אחד ליד השני, אז אם אנחנו נשתוק כל הנסיעה, מה יצא לי מזה, מה יצא לך מזה? אולי אתה תגיד לי משהו טוב, אני אגיד לך משהו טוב, נרוויח, נבנה. אז זה בדיוק התסמון אצלה, זה העולם הזה. זה חלק מהבנייה. רואים בפועל ממש, לפעמים יש לאנשים בעיה רפואית, אישית. יש לפעמים מדורים כאלה בעיתון, שהם כותבים, תשמע, לי יהיה זה וזה וזה וזה. מישהו שנתקל פעם בבעיה זו, שפתר אותה והגיע לפתרון, אם הוא יכול להתקשר לטלפון לעזור לי. המציאות היא שהרבה מאוד בעיות אמיתיות נפתרו בדרך הזו. הרבה מאוד אנשים שהוא יכול לחפש עוד 10 שנים את הפתרון לבעיה שלו, ויש לו בן אדם שיכול להגיש לו את זה, הוא ילך לרופא והרופא לא יענה לו איזה תרופה טובה לו, הוא ילך לעוד 10 רופאים ולא יענה לו, רק בן אדם שחווה את זה על בשרו, ונסע את מסע החתחתים הזה, והוא אומר לו, תשמע, אחרי הכל זה מה שמתאים. אז אין שום ספק לפעמים אפילו מעודדים את זה במובן ההפוך, לא כשיש לבן אדם בעיה. אדם יש לו, תשמעו, יש לי ידע בנושא זה וזה, מי שיש לו בעיה זו וזו, אני מוכן, זה יפה, זה חיובי, זה בונה, עד כמה שאנחנו, איך אומרים, הקיפאון של החורף גורם לנו להסתגר כל אחד בבית שלו, ולהיות כזה טיפוס קר ומשדר, לא רוצה לשמוע, לא רוצה להשמיע, אבל אין שום ספק שזה לא ה... בדקות זה כבר החיסרון האנושי האלמנטרי. הבנייה של העולם באמת נובעת רק מהיכולת הזו שבן אדם מבין מה שחסר לשני ורוצה להשלים אותו לפי כוחו, לפי ידיעותיו, לפי מה שהוא מסוגל. איך אומרים, זה המוטו של כל הספר הזה. ספר קהלת זה מין השתפכות הנפש של שלמה על מסקנות החיים של אדם חכם אחרי שהוא, אז זה המסקנות שאליהם הוא הגיע.